בחובת התלמידים, תחתית עמוד י"ד. והרבי מפייסת שנה עכשיו הולך להוביל אותנו. הוא דיבר על זה שיש לנו נטייה להאשים את הנוער על הבעיות שלהם. והוא אומר לנו, ואתה אם באמת רוצים אנו לשוב אל השם ולתקן את אשר עיוותנו בזה, עלינו להכיר גם את חלק אשמתנו בזה. כי אף אם בהם פצע אשר לא הייתה בבני הנוער אשר לפנים, זה נכון שהנוער של הדור שלנו יש להם בעיות שלא היה בדורות הקודמים. אנו למה הזנחנו אותם מבלי חקור ומבלי עמוד על מחלת נפשם בעודם רכים? עלינו גם היה אחריות להבין מה הבעיות, מה האתגרים, להבין אותם כשהם צעירים. ובידינו לדעת איך ובמה לרפותם, של כל אשר נחפוץ נטותם. עכשיו, זה קצת מטעה הצורה שהוא מדבר, כי הוא מדבר כאילו יש בעיה אחת ופתרון אחד. ובאמת, הכיוון של הספר הוא מאוד מתמקד בנקודות ספציפיות. בסדר, ספר הוא יחסית מוגבל, ואנחנו, אני אומר, כל ספר צריך להיות מוגבל. הכלים שהוא מדבר עליהם הם כלים חשובים, אבל כמו שדיברנו בהקדמה שלנו, חינוך, אנחנו מתעסקים עם בני אדם, אנחנו בני אדם, הילדים בני אדם, אין בעיה אחת, אין פתרון אחד. זה נכון שכל מה שהוא אומר יהיה רלוונטי לנו גם, אבל זה לא בדיוק ככה. יש מחנך מפורסם, הרב יעקובסון, הוא פעם אמר ש ההמלצה שלו להורים זה שהורים יבררו על שיטות חינוך וימשיכו לברך. הוא אמר ככה, אם מורה לוקח שיטה אחת ודוגל בה, אז הוא יהרוג את הילד. כי אין אף שיטה שמתאימה לטווח רחוק לילד. אבל אם אתה כל הזמן אתה בוחן שיטה זו, ואז אתה רואה שזה לא מצליח, אז אתה ממשיך לשיטה הבאה. כל עוד שאתה מוכן להכיר בכך שהשיטה לא מצליחה, אז אתה לאט לאט תופס מכל שיטה את הדברים שכן מצליחים. הבעיה היא כשבן אדם עושה תורה ואומר, זו הדרך. ואז זה כן מתאים לילד, זה לא מתאים לילד, זה לא משנה, זו הדרך. ופה גם הוא בעצם אומר, היינו צריכים למצוא את הפתרון. זה לא פתרון אחד. נכון, הכלים שהוא ייתן לנו חשובים, אבל חשוב גם לדעת שזה לא בדיוק, זה לא קסם. אין פתרון אחד. האם יתברך האב בליבו או אפוטרופוס הילד למור, חף אני מנמומי הילד, אם ראשית מחלתו רק פצע קטנה הייתה שיחלה להירפא, ורק בהתרשלותו נתפשטה ואת עבריו הרכיב, הרי היה לו בעיה קטנה, הוא החליט לפתח את זה. וזה באמת נקודה מאוד מפחידה בחינוך, שהרבה פעמים יש נקודות שבאמת אם אתה תופס אותם בשורש, אז אפשר לרפות אותם בשורש. ואם אתה לא תופס אותם בשורש, אז זה מתפתח. ועכשיו אנחנו נדבר על דבר והיפוכו, שזה בעצם איזון. אז נתחיל עם הדבר שהוא מייצג, ואז נעבור להיפוכו. ואז בעצם מתוך זה אנחנו צריכים להבין את האיזון. בשבוע האחרון אז צצו כמה דברים מהעבר שלי בחינוך. פרשיות קשות, פרשיות שהיו כישלון גמור. כשאני מסתכל במבט לאחור, אז אני לא מטיל דאשמה עליי. אני בזמנו אמרתי לאנשים שהיו מעורים בסיפור, אמרתי להם, אני מחנך צעיר, ואני מרגיש שאתם צריכים מישהו עם יותר ניסיון, והם לא הלכו. ואמרתי להם, אני לא רואה בדיוק איך אני פותר את הבעיה, אבל יש פה בעיה, והם לא פתרו אותה. ואז זה התפוצץ. סיפור אחד היה סיפור שהסתיים בגירושין, שזה היה תלמיד שלי ש ניסינו ללוות את הניסויים, ולמעשה היו שם בעיות קשות, והתחננתי מהם ללכת לייעוץ מקצועי, והם לא הלכו, טוב, קרה מה שקרה. סיפור אחר, זה סיפור של ילד שלימדתי שנה שלמה. והילד, היה לו בעיות בביטחון עצמי. ילד מבריק. ילד שממש תמיד שאל שאלות נהדרות, והיה לו גישה צינית, גישה סרקסטית לכל החיים, הגישה הזו התפתחה, והדרך התמודדות שלו מול העולם הייתה עם סרקסטיות, שזה דבר שצריך לשים לב אליו. זה נגע די מצוי בדור שלנו, ובעצם זה התמודדות לא בריאה. כאילו, זה מצב שבן אדם לא יכול להתמודד באופן אמיתי עם החברה, לא יכול לקבל את החיובי ואת השלילי ולהתמודד בצורה ישירה, אז כללית זה דווקא ילדים חכמים שעושים את זה. בגלל שהוא כל כך חכם, אז הוא כל הזמן רוצה להיות יותר חכם מהחברה, והדרך להיות תמיד יותר חכם זה תמיד להיות סרקסטי. תמיד לראות את הציניות שבכל דבר. עכשיו, בזמנו, אני סברתי, אני פה להעביר לו שיעור פעם בשבוע, ואני עושה את זה. יש בעיה, צריך לטפל בבעיה. הורים צריכים לטפל בבעיה, הם מודעים לבעיה. בסדר, אני לא משוכנע שטעיתי. זה היה הכיתה הראשונה שלימדתי. עברו כמה שנים, היה קשר טוב בינינו, שמרנו על קשר. באתי פעם לבקר בארצות הברית, והוא בא להיפגש. ואני רואה שבר כלי. אני רואה בן אדם ממש מבחינה פסיכולוגית לא יציב. בן אדם, אני מדבר איתו, היסוסים, הוא לא מסוגל אפילו לקבוע זמן שאנחנו נפגשים. בחור בן 22, במקום שיהיה לו ביטחון עצמי ואתגרים בחיים, יש לו רק שבר. שבר על שבר. אפילו לדבר לא מסוגל לנהל שיחה נורמלית על נושא אחד. ראיתי שמשהו פה לא תקין. אמרתי, אני מבקר לשבוע. יש לו הורים, יש אנשים אחרים בקהילה. מה אני אעשה בשבוע? פעם באה ששמעתי עליו, היה כש... זה סיפור טרגי, אבל כשהיה לי תלמיד אחר שקפץ מה-Empire State Building, וכשעליתי על האינטרנט לבדוק לתלמיד ההוא, התפרר לי ששנה קודם התלמיד הזה גם קפץ מה-Empire State Building. כאילו, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. שני תלמידים שלי. קל לכבוד.
הסיבה שבאנו את השיעור של זה,
במקלט. אז נודע לי, כאילו, אני לא, כאילו, לא, אף אחד לא אמר לי, אני לא ידעתי כלום, אני הייתי פה, הוא היה שם. ואז השבוע, פתאום, אני לא זוכר איזה שיחה הובילה אותי למחשבות לאחור. והיה לי דיון עם אשתי על חינוך, ודיברנו על זה שיש שלבים בחיים. יש שלב שאין לך ביטחון עצמי, אתה מתחיל. ואתה מהסס, זה בריא שזה יהיה ככה. יש שלב שאחרי הניסיון אתה כבר הרבה יותר חותך, וזה גם חשוב. וחשוב, אני בזמנו אמרתי להורים, אני לא יודע, אין לי את הכלים לעזור לכם, אני רוצה שתלכו למישהו אחר. לא יודע מה הם כן עשו, מה הם לא עשו, אני לא יודע, אני מבחוץ, אני רואה את הסיפור. למה אני מביא את הסיפור? כי אחד מהדברים שמאוד תפסו אותי השבוע, זה שבמבט לאחור, אני חושב שאם היום היה לי את אותו תלמיד, הייתי מגיב לגמרי אחרת. אני חושב שיכול להיות שאם היה לו רב כמו שצריך אז, ושוב, עשיתי את המקסימום שאני יכולתי, איפה שאני הייתי באותו שלב בחיים. אבל לפעמים אפשר לתפוס דברים בשלבי פצבוץ, שמשנה את הכל איך שזה מתפתח. זאת אומרת, ילד הוא צמח, ויש פה אחריות מאוד מפחידה, להורים לנווט את הצמח הזה, כי בסוף זה כבר נהפך להיות עץ חזק. אתם סיפרנו את הסיפור פה, אני חושב שפה סיפרנו על אותו אחד שנסע ביער. לא, טוב, נסע אדם ביער, יהודי זקן נוסע ביער, פתאום מוצר אותו איזשהו שודד עם הקבוצה שלו, תופסים אותו, תופסים לו את כל החפצים וגוררים אותו, והוא אומר להם, מה אתם רוצים ממני? אתם סך הכל כבר לקחתם לי את כל הכסף, מה אתם רוצים מה עוד אתם רוצים? אז השודד הראשי תופס אותו ואומר לו, אני רוצה לרצוח אותך, זה מה שאני רוצה. אז הוא אומר לו, מה תרוויח מזה? מה עניינך? אז הוא אומר, בסדר, אני אתן לך ברירה, אם אתה רוצה שאני לא ארצח אותך, אני אתן לך עכשיו אופציה להציל את החיים שלך, אני אתן לך עכשיו כמה ניסויים, תעמוד בכולם, אני אתן לך לחיות. לוקח אותו לעץ רך, אומר לו, עכשיו תעקם את העץ הזה. אז הוא מעקם, אומר, טוב, עברת. שלב הבא, לוקח אותו לעץ קצת יותר קשה, תעקם את זה, עובד קשה, מעקם את העץ. לוקח אותו כבר לעץ שלישי, שהוא כבר מוצק יותר, הוא עובד קשה, קשה, סוף סוף מעקם אותו. לוקח אותו לעץ רביעי, כבר עץ זקן, הוא עובד, 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 הוא לא מצליח. אומר לו, אני לא יכול. הוא אמר לו, טוב, עכשיו אני ארוג אותך, אבל קודם אני רוצה לומר לך מי אני. אני הייתי התלמיד שלך כשהייתי ילד. ואתה, כשאני עוד הייתי רך ויכולת להקם אותי, לא הקמת אותי. אז כשיכולת ליישר אותי, לשנות אותי, לא יישרת אותי, לא שינית אותי. אז זה למה שאני פה היום כזה. אז רציתי שתבין קודם כל מה הולך פה. אז זה סיפור, לא יודע אם זה אי פעם קרה או לא קרה. בקיצור, אבל המסר הוא חשוב. וזה המסר שאומר לנו פה, שבעצם זה נכון שלפעמים אנחנו רואים התפתחות, אבל השאלה היא האם תפסנו את זה איפה שיכולנו לתפוס את זה. עכשיו, כולנו בני אדם. וזה, קודם כל אמרנו, נאמר דבר והיפוכו. אז הדבר הוא שאנחנו כן צריכים לדעת שישנו אחריות כהורים, זה דבר מאוד מפחיד, שישנו אחריות לכוון את הילד מתוך רוגע, מתוך אהבה, אבל כן ישנו אחריות לכוון את הילד שהוא יהיה בן אדם. ואין מישהו שיעשה את זה אם לא אנחנו. עם כל זה, יש את ההיפוכו. וזה הנקודה שאנחנו כל הזמן מזכירים, שבשורה התחתונה, לילד גם יש בחירה חופשית. זה הבחירה של כולנו. הרבה פעמים אנשים שאלו אותי, כשהילד שלך מגיע לגיל 18, אתה תאמר לו לעשות צבא או לא. ואני תמיד עונה אותה תשובה, וזה כבר הרבה שנים. אני אומר, אני מקווה שאני אגדל את הילד שלי, שכשהוא בגיל 18 הוא יהיה מספיק חכם, שהוא לא ישאל אותי. אני מקווה שיכול להיות שהוא ישאל אותי בגלל שאני דמות תורנית. לא כי אני אבא שלו והוא רוצה שאני אעשה את מה שהוא יעשה את מה שאני חושב. אני רוצה לתת לו את הכלים שהוא יהיה בן אדם. מה זה? בגיל 18 הוא רוצה לחשוב יחד איתי, אני מוכן לחשוב יחד איתו. אבל שאני אחליט בשבילו, זה מה שאני רוצה לגדל, ילד שבגיל 18 אני צריך להחליט בשבילו. ההפך, אני רוצה שבגיל 18 יהיה לו את העצמאות ואת הידיעות, ומתוך זה יחליט, הוא רוצה להתייעץ, יופי, בן אדם חכם גם מתייעץ, הוא רוצה לחשוב אותי, אני אחשוב איתו, הוא רוצה ללכת לרב שלו, שילך לרב שלו, אבל אני רוצה לתת לו את הכלים, השאיפה שלי זה שבגיל 18 אני יכול לעמוד מהצד ולומר, ברוך השם, גידלתי ילד שאני סומך עליו, אם הוא רוצה להתייעץ איתי, התייעץ איתי, אם לא הוא מתייעץ עם מישהו, צריך להתייעץ, הוא עושה החלטה אחרית. זה לא אומר שבגיל 18 אין לי אחריות חינוך, וזה לא אומר שאני לא גם כן מנסה לעזור לילד להגיע להחלטות נכונות. אבל אנחנו צריכים לדעת שהתפקיד שלנו היא לא בגיל 18. זה לא אז לבוא ונאמר לילד, אתה צריך להיות כזה או אחר. התפקיד שלנו זה בהכנה קודם. ובהכנה קודם יש נקודות שאנחנו צריכים לראות ולתפוס. ולתפוס ולכוון. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז מעלנו בתפקידנו. שוב, ברוגע. הרבה פעמים יש הורים שאומרים, אני כל כך לחוץ או לחוצה מהנקודה הזו, שמי יודע איזה דבר ישפיע. אם אנחנו ככה לחוצים, אז אנחנו אף פעם לא יכולים להצליח. צריך גם להיות שלמים עם עצמנו. עשיתי את המקסימום, עשיתי את המקסימום. זהו, אני מצטער שלא היה דמות אחרת בחיים של האנשים האלה. אני לא מצטער על עצמי, כי אני לא יכולתי להיות מה שאני לא. הייתי מורה צעיר, זהו, עשיתי את המקסימום שמורה צעיר יכול לעשות. מעבר למה שעשיתי, אני לא אוכל את עצמי, אני מצטער בשבילם. כי כמחנך אני כן חושב שזה יכול להסתיים אחרת. אז יש לי צער, אבל אני לא מאשים את עצמי. אתם איתי על האיזון? כאילו זה...
אז יש פה למעשה שתי נקודות. נקודה אחת, למצוא את הנקודה, למצוא את מה הבעיה, והנקודה השנייה, הדבר השני, זה האם אני יודע לפתור את זה בצורה נכונה בתור הורה.
כן. כן. אבל כללית אמור להיות לנו את הכלים. שווה להתייעץ עם מחנכים, עם המורים שלו, עם הורים אחרים. שווה להתייעץ, אבל ברמה עקרונית, על פי רוב, אנחנו ההורים. אין מישהו אחר שיעשה את זה. האם בכל אשמתם ובקלקולם, אל לנו לגול את כל האשמה על בני הנוער בלבד. זאת אומרת, יש להם חלק באשמה, אבל לא כל האשמה אצלם. ולהצטדק רק בהנחה, הוי בני הנוער. עלינו להרגיש כאב ודאגת הלב גם על התרשלותנו. צריך לדעת שגם אנחנו. ורק אז נוכל לחפש היצע מה לתקן ולעשות, לרפא את שבר עמנו. וזו נקודה מאוד 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 חשובה. כדי להבין בעצם את המהות של הנקודה, צריך אולי להתחיל כמה פסעים אחורה, לקחת כמה פסיעות אחורה ואז נבין. יש דבר שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, שזה נראה מאוד פשוט, הרמב״ם כותב שיש לאדם בחירה חופשית. נשמע פשוט. אם נחשוב רגע, אנחנו נראה שהחברה מאוד מטיפה לנו שאין לנו בחירה חופשית. זה לא רק היה בימי הרמב״ם. יש לנו כמה גישות שהתקבלו בחברה שהן מאוד מאוד מדגישות לנו איך, איך אין לנו בחירה חופשית. זאת אומרת, הוא גדל בחברה כזו. אבא שלו היה שלומפר, אז הוא שלומפר. אבא שלו היה עם כעס, אז הוא עם כעס. הוא גדל במצב חברתי, הוא גדל ב... הוא נמצא בחברה, הוא נמצא במצב כלכלי שהוא היה אחד ממשפחה של 30 ילדים, אז כמובן שאף אחד לא היה ראש בשבילו. יש כל מיני אמרות שאנחנו רגילים לשמוע אותם, ובעצם מה שהחברה פיתחה זה איזושהי גישה שמסירה אחריות מהאדם, מסירה את הבחירה החופשית. היא נותנת לגיטימציה בעצם, אבל הלגיטימציה הזו בעצם מסירה מאיתנו את האחריות ואת היכולת לסמוך. כי אז נוצר מצב שהאדם כל הזמן נפעל. אני נפעל, יש לי בוס שהוא מעצבן, יש לי אישה שעולה לי על העצבים, יש לי ילד שהוא לא שומע בקולי, יש לי אלפי סיבות למה אני כזה. היה אדם בזמן השואה שקראו לו ויקטור פרנקל. שמעתם עליו? נו. מה? הוא היה... הנאצים היו עינו אותו.
עשה את עצמו משקיע.
יפה. אז כדי להבין מה שהוא עשה, אנחנו צריכים לעשות תרגיל לרגע. תחשבו לרגע שאתם יכולים להשקיף את עצמכם לפינה שם ולהסתכל חזרה על עצמכם. כאילו, תעזבו רגע את עצמכם, תעשו כאילו אתם יושבים שם למעלה בפינה, בתקרה, באחד מהפינות, מסתכלים למטה על עצמכם, ומה אתם רואים? איזה בן אדם אתם רואים?
זה קורה בחלום.
בחלום, בסדר, אבל אנחנו מדברים בעקיץ, שבן אדם יכול לעשות את זה. בן אדם מסוגל לעצור ולהסתכל כלפי פנימה. זאת אומרת, הוא מסוגל להסתכל על עצמו, ולעשות כאילו הוא מנותק מעצמו לרגע. ומה שהוא גילה, זה שבעצם יש, אני לא יודע איך אומרים בעברית את המילה סטימולי.
סטימולי.
גירויים?
גירויים.
אני לא יודע. סטימולי.
דומה.
לא סימולר, סטימולי.
גירויים?
כן. אוקיי. אתה יודע מה זה גירוי? אתם יודעים מה זה גירוי? אוקיי, זה דבר שגורם לדברים אחרים, כן? זה, כן?
סטימולי, סטימולי.
מבחינה מדעית, אבל סטימולי זה כאילו אתה שומע, אז הרעש הוא סטימולי לאוזן, הוא מעורר את פועל השמיעה באוזן. זה דבר שמעורר דברים אחרים. יש דברים בעולם שמעוררים תגובה. זה המילה סטימולי. יש דברים שמעוררים תגובה, הם אומרים שזה גירוי, אני לא יודע אם זה, לא יודע. ואז יש את התגובה. אבל בין הדבר שמעורר את התגובה לתגובה, יש את השכל של האדם, יש את הבחירה החופשית. והמסקנה שהוא הגיע אליה, זה שהבחירה החופשית של האדם יכולה לגבור ולהחליט מה תהיה התגובה. אין אף דבר שמעורר תגובה הכרחית. תמיד לאדם יש בחירה חופשית בין המעורר תגובה לתגובה. והוא החליט שהוא אחראי על המצב הנפשי שלו. לא הנאצים. הם אולי שולטים בגוף, הם אולי שולטים בזמן, הוא שולט במצב רוח. הוא שולט באיפה הנפש והמחשבה שלו. והוא עבד על זה. וכעבור תקופה, הוא התחיל להסתובב עם חיוך. אז האנשים סביבו לא הבינו איך הוא מסתובב עם חיוך. הוא התחיל להסביר להם. ולאט לאט, בתא שלו, אנשים התחילו להסתובב עם חיוך. השובים שלו, הנאצים, התחילו לשאול אותו, מה הולך פה? הוא הסביר להם. הם התחילו לבוא אליו ללמוד. אחר כך, מה? אני לא יודע מה השם. לא יודע מה השם שזה. למעשה, בעצם, הוא מחזיר אותנו ליסוד של הרמב״ם, שלאדם יש בחירה חופשית. אין דבר שקובע את התגובה של האדם, אין דבר שקובע מי האדם יהיה. מה שקובע זה אנחנו. לנו יש את האחריות ואת היכולת להחליט. עכשיו חזרה לחובת התלמידים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים ואומרים, טוב, זה המצב. לא. בן אדם אומר, טוב, אני ככה, נו, התרשלתי, אני בן אדם. אלה תירוצים. הייתי עסוק, היה לי עומס בעבודה, לא ישנתי מספיק, היה קשה מבחינה כלכלית. כל זה תירוצים. תמיד יש תירוצים בחיים. היסוד שאנחנו חייבים לדעת, זה מה שהרמב"ם בעצם לימד אותנו. לנו יש אחריות. וזה לא מספיק שיש תירוצים. וזה מה שהוא אומר. המפתח לכל שוני, והמפתח לכל בניית האדם, זה קודם כל הנטילת אחריות. ואנחנו חיים בחברה שכל הזמן מסירה אחריות. אנחנו נדבר על האחריות של הילד, אנחנו קודם כל צריכים לדעת את האחריות שלנו כהורים. נטילת אחריות זה אומר שאני לא מוכרח להיות עצבני, אני לא מוכרח להיות לחוץ, אני לא מוכרח להיות אלף דברים שיש לי הרבה תירוצים למה אני כזה. אתם לא יודעים למה אני כזה? אם לכם היה את האומס הזה, גם אתם הייתם כאלה. אם לכם היה את הגורמים האלה, אם לכם היה בוס כזה, אם לכם היה לחצים כאלה, יש אלף תירוצים, לכל אדם יש את התירוצים האלה. אם לכם היה אמא שהייתה מתקשרת כל לילה, אם לכם... תמיד יש תירוצים. מפתח לקודם תיקון האדם עצמו, זה קודם כל נטילת אחריות. יש לי בחירה חופשית, יש לי אחריות לשנות, יש לי אחריות לבנות. ממילא גם השגיאות הם אשמתי. היה לי אחריות להיות אחרת. מתוך זה אני יכול להבין, בסדר, עכשיו איך אני בונה הלאה? אני לא יכול לבנות הלאה בלי שאני נוטל אחריות. אומר, וזה מה שהוא אומר לנו. אנחנו קודם כל צריכים להרגיש כאב, דאגת הלב, גם על התרשלותנו. כן, אנחנו לא נוטלים אשמה מהילד. זה נכון שגם לו יש אחריות, אבל גם לי יש אחריות. וקודם כל אני צריך להבין שאני הייתי צריך להיות אחרת. מתוך זה אני יכול לבנות. והוא פה נותן לנו את היסוד שכל ספר טוב בבניית האופי, וזה לא צריך להיות דווקא ספר יהודי. יש גם ספרים, ספרי חול, שמלמדים איך בן אדם מפתח אופי חיובי. ואני לא מדבר על ספרים דתיים. אני מדבר על ספרים איך להיות פועל טוב, איך להיות בוס טוב, איך להיות הורה טוב. תמיד המפתח לפני שאתה יכול להתחיל לעבוד, זה קודם כל הנטילת אחריות. אני מסוגל ואני אחראי שזה יהיה אחרת. וזה מה שהוא אומר. קודם כל אנחנו צריכים לקחת את החיות. ואז לשם נתפלל שיורנו דרכו ואת לב האבן של בני הנוער יסיר וכולנו יחד נזכה לעובדיו באמת ובלב שלם ולהיות מישראל אשר בך את פער ונאמר חסי בהי ברא דעתנה לגבך. נוכל לומר ריבונו שלם תראה איזה בן הבאנו לפניך. אז אנחנו מתפללים שנגיע לזה. עכשיו, עכשיו שלב הבא, זה הקדמה. להמשיך או לעבור לפרשה? להמשיך? אוקיי? לא בהשערות, רק בחוקים איתנים ובעובדות חזקות, עלינו לבאר בראשונה מה החילוק בין דור לדור. אנחנו צריכים לברר בצורה אמיתית, לא בדברים באוויר. למה הדברים השתנו? למה בדורות הקודמים לנו כל חינוך שהוא היה מועיל? תלמידי כל מלמד ובני כל אב, רובם ככולם היו עובדי השם, ולא כן אתה. הסיבה הפשוטה והעיקרית היא שהנוער קם וחושב את עצמו לאיש בטרם במועדו. וזה דבר שאם תדברו עם מחנכים היום, זה בדיוק אותו דבר.
זה עובד משנה
לשנה. נכון. זה מדהים. הוא אומר, לנו יש אחריות.
זה הסיבה שהנוער עושה את זה, הוא כאילו לוקח אחריות על ההורים, כאילו ההורים צריכים
לזה. אני חושב שזה ההתרשלות שהוא אמר בפסקות הקודמות, שאנחנו צריכים למצוא דרכים איך לדבר אליהם. אנחנו היינו צריכים להתעסק יותר באיך כן מחנך אותם בצורה טובה. יש לנו אחריות. עכשיו, אחרי שהוא הדגיש את האחריות שלנו, עכשיו הוא עובר לנוער. אבל האחריות שלנו זה למצוא את הדרך להגיע ללב הנער. זה מה שהוא הדגיש. הוא ייתן לנו את הכלים. אבל הוא אומר, קודם כל בוא נבין איפה הנער. מה השתנה?
כן, אבל השינוי, הוא אומר, מהדורות הקודמים, ההבדל זה שהנוער עכשיו, הם נהיים איש לפני שהם בעצם.
אז זה אחרי שהוא אמר, לפני שמועיים, שאנחנו לא ברמה. הוא אמר, אנחנו לא ברמה, אנחנו, הדורות הקודמים הרי היו מסוגלים לדבר בצורה שיותר מעוררת את הלבבות, אז הוא בילה כמה פסקאות באיפה אנחנו, עכשיו הוא עובר לנוח. עכשיו, אנחנו לא נספיק את כל הפסקה, זה ייקח לנו כמה שבועות, אז אי אפשר לדלג. קודם כל, הוא מגדיר, איפה הנוח? כמו שיהוד אמר, זה הולך ומתקדם כל שנה, זה דבר מדהים לראות. אני זוכר כשאחד מהילדים היה בן שנתיים שלוש, קיבלנו משפט חזרה, אמרתי לאשתי, אני יודע שיש גיל טיפה 16 בגיל 15, לא ציפיתי בילד בן שנתיים שלוש שיענה לי ככה. זה מפתיע, אבל באמת, אנחנו, זה נכון שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה באמת מפתיע. זה אומר לנו הרבי מפי הסצ'נה, הוא מחשיב את דעתו, עוד לפני שהוא מגיע בעצם לגיל שיש סיבה שהוא יחשיב את דעתו. לא השערה בדויין אומרים בזה, כי גם כל העולם מקונן עתה על זה. ולא את הטעם והסיבה באנו בזה לבאר, למה קם הנוער, אבל כך היא העובדה. אומר, אני לא נכנס לגורם. אני אולי כן אוסיף נקודה של גורם מאוד חשוב, וזה לדעתי המדיה. אם תסתכלו, אני לא יודע למי פה יש טלוויזיה, או מקרין סרטים, או אם אי פעם יוצא לכם, לא יודע, אולי אתם הולכים למרפאה, ושם מקרינים סרטים. לי יוצא מדי פעם, אצל הרופא שיניים היה טלוויזיה, ואצל המרפאות היום אצלנו בירושלים יש כל הזמן טלוויזיה. אתה לא צריך להקשיב אפילו למילים שנאמרים. רק נסתכל על ההבעות. אתה רואה שהמסר שכל הזמן עובר לילד, זה שהבעות צריכות להיות קיצוניות. אתה לא רואה רוגע. אתה רואה אדם כועס, אתה רואה אדם צוחק, אתה רואה אדם עצוב, אתה רואה כל הזמן קיצוניות. והקיצוניות בעצם מדגישה, ככה אני חש. והמרכז של, של כל גוף בעצם בדברים, זה מי אני. כשאני גדלתי, היו סרטים. אבל בסרטים היו הרבה מסרים של אכפתיות. אתה זוכר בריידי בנץ'? לא יודע אם פה מכירים את זה. היו מסרים איפה שה... לא יודע איך אומרים theme בעברית. כאילו הרעיון מאחורי הסיפור. העלילה. העלילה הייתה כל הזמן... היו עלילות טובות. אז אתה הסתכלת על אנשים שעסוקים בלעשות טוב. היום זה כבר לא ככה. תסתכלו. אתם לא צריכים אפילו להקשיב למילים. תלכו, לא משנה. כמעט כל פעם שאתם תראו איזשהו סרט, אתם תראו בעלילות כל הזמן, גם ההבעות של הדמויות, כל הזמן הולכים בהבעות קיצוניות. והילד מתחיל לקלוט שהדרך שבן אדם נחשב בעולם, זה כשהוא מביע בצורה קיצונית, מי אני? אני כועס, אני כואב. לפעמים יוצא לנו קרובי משפחה שיש להם טלוויזיה, הילדים באים ואתה מקשיב להם. ואתה פתאום, אתה שומע דמויות מדברות, הילד לא מדבר כמו ילד. אין לך את התמימות של ילד, יש לך בן אדם בוגר בראש של ילד, אתה מתחיל לשמוע צורות, סגנונות. וגם בן אדם שאין לו את הטלוויזיה בבית, אבל הילד שלך הולך למקום שיש לילדים אחרים. זה מאוד קשה לצאת מהמעגל הזה. אני רואה את זה בחינוך. גם אני מושפע. אני מדבר עם נוער, הנוער מדבר בסגנון כזה, וזה מאוד קל להיגרר לתוך זה. בעצם הבן אדם כל הזמן מדגיש, אני. שימו לב כמה אני כועס, שימו לב כמה לי אכפת. וזה אלפי דרכים שהבן אדם בעצם מחפש למשוך תשומת לב בצורה לא טבעית, לא אמיתית. זה לא מי שאני, אני באמת כל כך כועס. או שאני מביע את הכעס בצורה שאני רוצה מאוד שאתה תבין שאני כועס. המדיה לדעתי היום מאוד מאוד מפתחת את האני. אז אם זה היה חמור בדור שלו, אז זה עוד יותר חמור בדור שלנו. ושימו לב שהיא לא מפתחת את מי שאני. היא מפתחת את המחשבה כמה חשוב איך אני חש. לא כמה חשוב מי אני באמת. איך שאני חש עכשיו, זה מה שאמור להיות מאוד חשוב לך. רוח שטות הזה עבר על בני הנוער לחשוב את עצמו לאיש בדעת ורצון, בעוד בו דעת מהופך ורצון בוסר ומר. ואם תשימו לב, יש פה גם עוד נקודה, שילד מגיל מאוד מאוד קטן רוצה שההורי יחשיב את דעתו. ויש פה איזשהו איזון, מצד אחד זכותו, זכותו שיהיה לו דעה, זכותו שיהיה לו רצון, ואין שום סיבה לא לכבד את זה. ההפך, יש הרבה סיבות כן לכבד את זה. עם כל זה, הוא ילד. הוא צריך לדעת שהוא ילד. והיחס צריך להיות יחס של ילד, והוא גם צריך לשמוע שהוא ילד. אז אחד מהילדים קם בוקר אחד, רואה שאשתי ואני אכלנו גלידה לילה קודם. אז הילד בא ושואל, אכלתם גלידה אתמול בלילה, נכון? כן. למה לא אכלתם איתי? עכשיו, הילד חושב שמגיע לו תשובה. הטעות הכי גדולה זה לענות לו תשובה. רצינו קצת זמן לבד, חגגנו משהו, לא מגיע לו תשובה. מה שהילד עשה בשיחה עכשיו, זה שהוא החליט שאנחנו שווים. מגיע לו תשובה כי הוא ראה ויש לו שאלה. יכול להיות שלפעמים כדאי שילד יבין. אבל גם מאוד חשוב שלפעמים הוא יקבל לשמוע, שמע, אתה ילד, אני אבא, אמא שלך היא אמא, ועם כל הכבוד, כמה שאנחנו אוהבים אותך, יש דברים שאנחנו עושים איתך, ויש דברים שאתה לא שייך שם. אני חושב שאפשר להסביר, אבל שים לב, לא הסברתי. אני בעצם, מה שעשיתי, זה הראיתי לו את המבנה. אני לא עניתי לשאלה שלו, אני הסברתי לו למה אני לא עונה לו. אני לא עניתי לו.
אפשר להסביר לו, להרדים לו קודם כל את ההסבר האמיתי, ואז להסביר לו גם שזה בגלל שאתה אבא ואני.
כן, רק שאז גם אתה וגם הוא נכנסים לאיזשהו הרגל שמגיע לו תשובה, שבעצם השאלה היא לא לגיטימית. לי יותר חשוב שהוא יבין שהשאלה היא לא לגיטימית. זה שהוא חושב שאם לא יש שאלה, למה אתם כן ואני לא, אז השאלה היא לגיטימית, זה בעצם כי בראש שלו, הוא כבר שווה אליי. הוא כבר, אנחנו שווים בבית. וזאת טעות. אז לי יותר חשוב מבחינה חינוכית, שהוא יבין שזאת טעות. זו הנקודה שהוא אומר פה. הילד מחשיב את עצמו לאיש, ואם אני לא אלמד אותו שהוא לא, בצורה עדינה, אני לא בא וכועס עליו, אני סך הכל מסביר לו, באהבה ובחום, אני אומר את זה בצורה עם חיוך, אני, כאילו, איך שאני אומר את זה לילדים, זה כשאתה תהיה אבא, אתה תבין. שמבחינתם, זה, הם מחייכים כשהם שומעים את זה, במיוחד כשאני אומר את זה לבת שלי. כשאת תהיה אבא, אז תבין. אז, אבל זה צורה מבחינתם, שוב, אני לא רציתי להזכיר את זה על ההתחלה, כי זה מאוד תלוי בסגנון שבין הורים לילדים. הילדים שלי יודעים שזה קוד למשהו שכבר הסברתי להם בעבר, והם קולטים את זה. וזה טוב לילד להבין את זה. גם הוא שמח עם התחושה שהוא לא שווה. שיש פה מישהו שאחראי עליו, יש פה מישהו שנוטל אחריות. זה אפילו לא מעניין אותי. אתה רואה, אבל אני חושב שזה טעות להיכנס לשאלה הזו, כי בעצם אז נתתי לגיטימציה לשאלה. אני אוסיף שיהיו פעמים שאני אומר לילד, אתה לא זוכר שאתמול אתם אכלתם מלתקים ואני לא? אתה לא זוכר שיש אלף דברים שאתם עושים כי אתם ילדים, ואני לא ילד. ויש דברים שאני עושה כי אני אבא, ואתם לא אבא. אני מסכים שיש, זה חשוב גם האיזון הזה, וזה חשוב גם היחס הזה. לא רק, אני אבא, אתה ילד, אל תשאל אותי שאלות. אני מסכים. אבל אני חושב שהדור שלנו במיוחד, יש לו איזשהו פחד מלהציב את העובדה הזו. שמע, אני לא החבר שלך. יש הרבה דוגמאות לנקודה הזו. הורה מבקש מילד, בבקשה תכין את התיק, אנחנו צריכים לצאת לגן. אוף, אני לא רוצה! סליחה? לא הבנתי. אז יש פעמים שזכותו של הילד שהוא לא ירצה. יש פעמים שהצורה שהילד עונה את זה, זה, שמע, אתה רוצה, אני לא רוצה. לא. בקיצור, הוא אומר לך לא. אז אני חושב שזה חשוב לעצור את הדיון ולהסדיר דברים. שמע, אתה חושב שאתה אמור לענות לי לא? אתה חושב שזו תשובה שהגיונית והוגנת? וזה עוד כלי בחינוך שאני חושב שהוא כלי חשוב, זה להציב את השאלה. אני לא צריך לבוא ולומר לו, שמע, אני לא חבר שלך, אני אבא שלך. ואם אני ביקשתי ממך להכין את התיק, אתה לא תבוא ותאמר לי לא. אתה יכול לשאול, אבא, האם אני יכול להכין דברים? אבא, אני צריך עוד כמה דקות? אין בעיה, בסדר. אבל אתה תבוא ותאמר לי, אוף, לא רוצה, עם כל הכבוד, זה לא סגנון שאמור להיות בין בן לאבא. אבל לפעמים זה הרבה יותר טוב ויותר עדין לשאול את הילד, רגע, אתה חושב שזה צורה לדבר לאבא? אם הוא עונה לי כן, אז אני בבעיה, נכון? אז אני במרכאות צועק. אז אני, יש שני צורות תגובה. יש, נכון. אני אספר לך סיפור. היה לנו פעם, זה קרה לי עם יותר מילד אחד, שהגיע הזמן ללך לישון, הילד החליט שהוא לא הולך לישון. אז פעם ראשונה, אתה סבלן, לילה ראשון, אתה אומר לו, צריך לך לישון, בבקשה, תסגור את הספר, לך לישון, בסדר, פעם שנייה, פעם שלישית, אתה ודאי מכיר את הסרט הזה. בסדר, לילה אחר לילה אחר לילה, באיזשהו שלב, כל העדינות הזו, נותנת לילד איזשהו ביטחון עצמי, שאתה אומר, והוא יאמר לו. אז זה קרה לי, אני אומר, יותר מילד אחד. אותו סיפור. הילד יושב למיטה, הגיע הזמן ללך לישון, אתה אומר, והוא לא זז. אתה אומר, רגע, לא הבנת אותי? אז הוא מסתכל עליי, אומר, הבנתי. אני אומר, אז רגע, אז אני לא ראיתי שעשית כלום. אז בגלל שאני מטבעי, ואני מאוד מאוד מנסה לדבר עם הילדים בצורה עדינה, אז הילדים לפעמים מתבלבלים מתוך זה. אז הילד מסתכל עליי ואומר, הבנתי, וממשיך להסתכל בספר. אז אני אומר, רגע, אתה הבנת, ואתה מתעלם, ואתה חושב שזה תקין? אז הוא מסתכל ומחייך ולא עונה. אז אני ניגש לילד ואני אומר, רגע, אני דיברתי איתך, אתה החלטת שאתה מתעלם, מסתכל עליי, ואני אומר לכם, זה חזר על עצמו יותר פעם אחת, אולי כבר שלוש פעמים, מתחיל לצחוק. אני שואל אותו, מה מצחיק אותך? הוא עונה לי, אני צוחק עליך. בפנים. אוקיי? אז לפעמים, מתוך העדינות, אתה מגיע למצב קיצוני, שהילד כבר לגמרי מבולבל. אז כמו שאתה אומר, שבירת כלים. אז אש ולהבה. אבל אני אוסיף שאני חושב שבכל מצב כזה הבן אדם צריך להיות בשליטה. זה שאני מראה לילד שאני כועס וצועק, וכמה שאתה פחות צועק כל השנה, אז כשאתה צועק זה מאוד מפחיד. אני כמעט שלא צועק, אז כשאני כבר צועק אז זה מאוד מפחיד אותם. זה לא נפלת על הראש, בסדר. כעבור דקה שתיים הילד כבר בבעלה והוא פתאום קלט שמשהו פה לא תקין. אז אבל אני חושב שזה חייב להיות בשליטה. הורה שבאמת כועס, באמת לקח את זה אישית ועכשיו הולך להגיב בצורה אישית לילד, שלא יגיב. זה לא, אתה לא יכול להיות הורה טוב. אתה עושה את מה שבא לך, אתה לא עושה את מה שהילד צריך. סיפרתי לכם מן הסתם שהפעם אחד מהילדים שהתחצף בצורה מופרזת, סיפרתי לכם, לא? אז אשתי שאלה אותי למה לא הגבתי. אז אמרתי לה, כי אני כעסתי, אני באמת כעסתי, ואני פחדתי, אני לא, אני באמת עזבתי את החדר, אני לא, אני באמת כעסתי, אז מה אני אעשה? אני לא יכול. לא, אבל בסדר, חזרה לענייננו. וזה נקודה, אנחנו רק בהתחלת הדרך, שהוא אומר שהילד מתחיל לחשוב את עצמו, כשהוא כבר ילד, הוא חושב שהוא יודע. טוב, אני חושב שנעבור לפרשת שבוע. נמשיך פה בעזרת שם שבוע הבא.